גיטין, דף תתוו, מתחילים בעזרת השם, תחילת פרק שני, פרק המביא גט. מסופר בספר אמרות טהורות, סיפור שסיפר רבי משה מקוברין, זכר צדיק לברכה. מעשה באדם שהשם ישמרנו בעל עבירה, שהיה מקורב לרבו של רבי משה מקוברין, רבי מורדכי מילכוביץ', זכר צדיק לברכה. אותו אדם בעל עבירה לא רצה שרבו יכיר בו במעשיו הרעים. אבל הצדיקים בעיני הבדולח שלהם יכולים להכיר על פניו של האדם את מעשיו. בזוהר הקדוש, פרשת יתרו, דף עין והלאה ועוד מקומות, מפורטים, סימנים בחוכמת הפרצוף. חלק מהדברים שם זה סימנים שאפשר לראות על פניו של האדם את חטאיו. ובעל העבירה הזה פחד מאוד שרבו יכיר בו את מעשיו הרעים. מה העצה? איך אפשר למחוק את רושם החטא מקלסטר הפנים? כותב בספר כבוד חכמים פרק י' בשם הארי הקדוש, שכשאדם מתוודע על חטאיו והוא מוריד דמעות, ייקח מהדמעות וירחץ בהם את מצחו ופניו וגם את ידיו, שבמקומות האלה יש את הרושם של החטא, ועל ידי זה הוא מוחק את רושם החטא ממנו. וזאת עצה מאוד מאוד נפלאה לבעל תשובה שרוצה לתקן את מעשיו הרעים, שבאמת בלב שבור יבכה ויתוודע על חטאיו והדמעות שלו ירחץ את פניו וידיו, זה ודאי יגרום לו תיקון גדול. אבל החסיד הזה, התלמיד הזה, לא חזר באמת ממעשיו הרעים כפי הנראה מהמעשה הזה, אלא היה, אחרי שהיה מתקבל אצל רבו, היה חוזר למעשיו הרעים, שהשם ישמרנו. רק הוא לא רצה שרבו יכיר בו, אז הוא פשוט היה עושה את העצה הזאת, למחוק את מעשיו הרעים על ידי, דמעותיו. פעם אחת, הזדמן, שרבו ראה הוא פתאום, בלי שהוא הספיק לעשות הכנה, ורבו הכיר בו את מעשיו, הוא לא הספיק עדיין למחוק את הרושם. ואז רבו נתן לו דברי כיבושין ואמר לו, דוד המלך אומר בספר תהילים, מזמור למדלת, פני השם בעושי רע להחריט מארץ זכרם. בפשטות, הקדוש ברוך הוא נותן את פניו ברשעים להחריט אותם מארץ החיים. אבל יש כאן רמז. אתה רואה לפעמים פני השם, פנים של אדם כשר, אנשי השם, אתה רואה פנים כאלה בעושי רע, אדם שעושה מעשים רעים, כנראה בגלל שהוא רוחץ את פניו בדמעותיו, הוא מקבל פנים כשרות, אבל הוא עדיין עושה רע, הוא ממשיך לעשות מעשים רעים שהשם ישמרנו. אדם כזה עושה לעצמו נזק, להחריט מארץ זכרם, הוא גורם לעצמו שהזכר שלו ייקרת מארץ החיים. הדרך הנכונה היא שגם אם אדם הוא עושה רע, שלא ינסה להסתיר את זה מרבו. אלא, עד הרבה, מסופר במסכת ברכות דף חפחת, כשבא רבן יוחנן בן זכאי להסתלק מן העולם, נכנסו תלמידיו, ביקשו ממנו רבנו, ברכנו, אמר להם, יש לי בשבילכם ברכה. יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו רבנו, עד כאן? מורה שמיים, אין לנו השגה בקצה קצהו של גדלותו. כמורה בשר ודם שהיום כאן, מחר שם. מה בכלל הברכה כאן? אמר להם, הלוואי שתהיה מורה שמיים אליכם כמורה בשר ודם. האדם עובר עבירה, מה הוא אומר? הלוואי שלא יראני אדם. שהרב לא יראה את הסימנים שלי במצח, בקלסטר הפנים, שלא יראו האנשים את מעשיי שאינם טובים. זה מה שמדאיג אותך? שלפחות מורה שמיים יהיה כמו מורה בשר ודם, שאדם מפחד מהקדוש ברוך הוא, לפחות כמו שמפחד מהאנשים שלא יראו את מעשיו, שיפחד שהקדוש ברוך הוא לא יראה את מעשיו הרעים. בדרך צחות אמרו, שגם אלה יש להם יראת שמיים, הם פוחדים שהקדוש ברוך הוא לא יגלה לרב שלהם את מעשיהם הרעים. מנסים למחוק את הרושם שיש בצורת פניהם, שהרב לא יראה את מעשיהם הרעים. אוי לאותה בושה. אומר נכדו של הבעל שם טוב הקדוש, רבי ברוך ממז'יבוז', בספר בוצינה דנאורה, שהדברים האלה מרומזים אצלנו כאן. חכמים תקנו ששליח שמביא גט מחוץ לארץ, ארץ ישראל, צריך לומר את המטבע הלשון הזאת. בפניי נכתב ובפניי נחתם. אומר רבי ברוך ממז'יבוז', יש כאן רמז. כך לשונו בבוצינה דנאורה. היינו, בפניו של אדם נכתב ונחתם אבונותיו ופשעיו על מצחו. בפשטות, המטבע לשון בפניי נכתב ובפניי נחתם, שהשליח שמביא את הגט צריך להעיד, אני ראיתי איך כתבו את הגט. כתבו אותו לשמה של האישה המתגרשת, אני ראיתי את החתימות, אני יכול להעיד שהחתימות אינן מזויפות. והמשנה שלנו כותבת שמה שאמרנו בתחילת המסכת, שהשליח צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, זה אפילו בדיעבד, שאם הוא לא אמר, אז הגט יהיה פסול. אפילו שהוא אמר חלק, אם הוא אמר בפניי נכתב, אבל הוא לא אמר בפניי נכתם, הוא הפוך, בפניי נכתם, אבל הוא בפניי נכתב. אפילו אם הוא אמר גם בפניי נכתב כולו, וגם בפניי נכתם, אבל את החתימות הוא ראה רק חציו, רק חתימה אחת. או שהוא אמר בפניי נכתב חציו, חלק מהגט, גמרא מעמידה שזה מדובר על החלק השני, ובפניי נכתם כולו, הוא רק לא ראה איך נכתב החלק הראשון של הגט, אז הגט פסול, כי הוא לא אמר כמו התקנה שתקנו חכמים. אם יש יותר משליח אחד, או יותר מאדם אחד, הגמרא תעמיד את זה בדף ט"ז, אחד אומר בפניי נכתב, אחד אחר אומר בפניי נחתם, פסול. אם שניים אומרים בפנינו נכתב, ואחד שלישי אומר בפניי נחתם, אז לפי חכמים פסול, ולפי רבי יהודה הוא מכשיר. גם את המקרה הזה נבאר בדף ט"ז בעזרת השם. מקרה האחרון, אחד אומר בפניי נכתב, ושניים אומרים בפנינו נחתם, אז הגט כן יהיה כשר. את המקרה הזה הגמרא תבאר בכלל בדף י"ז. זאת אומרת, יש כאן מקרים שהתבררו בדף ט"ז ומקרה אחד שהתבהר בדף י"ז. בכל מקום, יש גם מקרה שמתבהר בדף שלנו, המקרה הראשון, במקרה של שליח אחד שאומר אבל לא בצורה מושלמת. למשל, בפניי נכתב אבל לא בפניי נחתם, בפניי נחתם אבל לא בפניי נכתב. אז פסול, שואלת הגמרא, אנחנו יכולים לבד להבין שזה פסול. התו למה לי? מה צריך להוסיף ולומר את זה כאן? התנה לאחד הזימנה, כבר אמרנו את זה פעם אחת. המילים שפותחות את המסכת שלנו, מסכת גיטין. המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפניי נכתב או בפניי נחתם. אם הוא צריך והוא לא אמר, כנראה שזה יהיה פסול. דוחה הגמרא, זה לא אומר. אם היא מהמשנה הראשונה לבד, הווה אמינא, הייתי אומר, לכתחילה צריך, ואם הוא לא אמר, בדיעבד הייתי חושב שזה יקשר, כמה שמלן כאן המשנה שלנו, שאפילו בדיעבד זה פסול. כי זה מטבע שתקנו חכמים, לומר בדיוק את הארבע מילים האלה. בפניי נכתב ובפניי נחתם. אם הוא אמר בפניי נכתב חציו, והחתימות כולם היו בפניי. בפניי נחתם כולו. אז מכיוון שהוא אמר בפניי נכתב חציו, פסול. מדייק את הגמרא, דע לך שתלוי איזה חלק של הגט נכתב בפניו. היי חציו, על איזה חצי, אם הוא מעיד שנכתב בפניו, זה לא מספיק. אילם החציו הראשון, זה מספיק. ואמר רבי אלעזר, אפילו אם השליח לא ראה שכתב בו אלא את השורה הראשונה, שיטה אחת, ששם כתוב שם האיש, שם האישה, זמן כתיבת הגט. אם את זה הוא ראה שזה נכתב לשמה, שוב אינו צריך להעיד שנכתב שר הגט לשמה. אלא אמר רבי שהיא באמת, החצי שהוא מעיד שזה לא מספיק לנו, זה חצי האחרון. אבל אם הוא מעיד על החצי הראשון, באמת זה היה מספיק. אם הוא אומר בפני נכתב החצי הראשון ובפני נכתם כולו, אז זה קשה. שליח מחוץ לארץ שעולה לארץ ישראל עם גט ומעיד בפני נכתב, אבל לא בפני נכתם. לא בפני נכתם. הגט פסול, כמו שראינו במשנה. אם בא מישהו אחר ואומר, בפניי נחתם, גם כנגד פסול. ואם אותו אחד שאמר בפניי נחתם, אומר, בפניי נחתם חציו, חתימה אחת אני מעיד, אני ראיתי איך העד חתם, גם אז פסול. אם הוא אומר בפניי נכתב כולו, בפניי נכתב חציו, פסול. ומה לגבי החצי השני? על זה לא דיברנו במשנה. כשהשליח אומר בפניי נכתב כולו, בפניי נכתם חציו. ואם יש מישהו אחר שמעיד על החצי השני, גם אז יהיה פסול? אומר רב חסדא, אפילו אם יש שניים שמעידים על חתימת יד השני, זה יהיה פסול. מה? שניים שהתורה נותנת להם כוח לקיים, על פי שניים עדים יקום דבר, לא יהיו נאמנים? מה הייתה מה? תשובה. אתה רוצה לסמוך על שתי עדים? הדרך פתוחה לפניך. כמו כל שטר. אחד הלווה כסף לשני, הוא הביא לו שטר, בא המלווה לגבות את החוב, אומר לו הלווה, זה מזויף. אומר לו המלווה, יש כאן עדים שחתמו. חתימות מזויפות, סתם קשקוש. תביא את העדים שחתמו. הם העדים, כן, אנחנו חתמנו. או שהם מתו, באים שני עדים אחרים, מעידים שהם חתמו, זה חתימות שלהם. פי שניים עדים, יקום דבר, זה קיום חזק. אתה רוצה ללכת על קיום כזה גם בגט? תלך על זה, הכל בסדר. אבל שכל הקיום יהיה על ידי קיום רגיל, או כולו בקיום. לא, אבל חכמים נתנו כוח לשליח שמביא גט מחוץ לארץ, לארץ ישראל, להגיד, בפניי נחתם. אין בעיה, אתה רוצה ללכת עם התקנה של החכמים? על שתי החתימות תלך עם תקנת חכמים, או כולו בתקנת חכמים. אבל לא עד אחד כשר בתקנת חכמים, ואחר כך על את העד השני אתה מכשיר על ידי קיום רגיל. אתה לא יכול חתימה אחת לקיים על ידי שני עדים וחתימה אחת לקיים על ידי התקנה שהשליח יכול לומר בפניי נחתם. חידוש. עד כאן דיברנו על הדעה הראשונה לגבי החתימה השנייה, על החצי השני של החתימות. דעת רב חסדא, שאפילו אם יש כאן עדות גמורה, בכל זאת זה פסול. עכשיו אנחנו עוברים לדעה השנייה, הדעה של רבא. מתקיף לרבא, רבא חולק. איך ייתכן? שני עדים מעידים על החתימה השנייה והגט פסול, מי כמידי, וכי יש דבר, דאילו אמר חד, אם השליח לבד היה אומר, שהוא מכיר את החתימה השנייה, זה היה כשר, אשתא דאיכא תרי, עכשיו שיש שניים שמעידים על השני, הגט יהיה פסול, זה לא סברה לומר דבר כזה. אז לכאורה, לפי דעתו של רבא, הגט כן יהיה כשר במקרה שיש שניים שמעידים על החתימה השנייה. אלא אמר רבא, חידוש אחר. דעה שנייה, אתה שואל, כששליח אומר בפניי נכתב כולו, ולעניין החתימות הוא מעיד רק על חתימה אחת, אז הגט פסול. מה לגבי החתימה השנייה? אמר רב חיסדא, יש שני עדים ובכל זאת זה פסול, אני לא מסכים. אבל אפילו אם אותו שליח שאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם חציו, הוא אומר, אתם שואלים מה לגבי החצי השני? חכו דקה, אני יורד רגע למטה. הלו, איפה אתה? קורא למישהו אחר, בוא תעלה עכשיו אתה איתי ביחד לבית הדין. אני רוצה שתבוא להעיד ביחד איתי על החתימה השנייה. מה? למה אתה לא יכול להגיד רגיל? בפניי נכתב ובפניי נחתם, להתראות. הגט כשר. לא. את החתימה השנייה אני רוצה ביחד עם עוד מישהו. הגט יהיה פסול. אפילו אם הוא ואחר מעידים על חתימת יד השני, הגט יהיה פסול. מה הייתה? מה? למה? אתה שואל אותי למה? אני אגיד לך. תיקח אחריות על העתיד. מחר, אחד מאלה שראו את הסיפור, יש לו שטר. הוא הלווה כסף למישהו. ויש לו חתימות על השטר. מחר הוא יבוא לתבוע את הלווה, שישלם לו את החוב. הלווה אומר לו, החתימות מזויפות. ואז יצטרכו לבוא ולקיים את החתימות. יקראו, יחפשו את שני העדים. עד אחד שחתם, ימצאו אותו. ואיפה העד השני? מת. אומר אותו עד שחתם, שהוא כן פה, אומר, רגע, אפשר לקיים את החתימה של השני, אפילו שהוא מת. איך? שני עדים שמעידים שהחתימה כשרה. אני הראשון שרץ להעיד שהחתימה השנייה כשרה. אני חתמתי איתו ביחד. אתה לא נאמן, אתה לא מספיק. צריך עוד אחד, אין בעיה, בוא תביא עוד אחד. והם יבואו להכשיר את זה. כי הם יזכרו שאתמול היה פה סיפור דומה לעניין גט, והכשרנו את הגט. אבל כאן זה כבר שונה. קודם כל, כי העד, אחד מהעדים, בא להעיד בעצמו על החתימה של עצמו וגם על החתימה של השני. אז מה הבעיה? התורה אומרת, על פי שניים עדים יקום דבר. צריך שהכוח שלהם יהיה שווה, על פי שניהם יחד יקום הדבר. שלא אחד מהם יהיה לו יותר מהשני, עדות יותר מהשני. כאן, זה שחתם והוא חי והוא מקיים את החתימה של עצמו, חצי מהשטר הוא כבר קיים. עכשיו, מה לגבי החצי השני? הוא מצטרף עם עוד מישהו גם לחצי השני. זאת אומרת שיש לו גם חצי מהחצי השני. יש לו עוד רבע מהשטר כולו. שתי רבעים זה החצי שלו, ועוד רבע אחד בחצי של החותם השני, שהוא מעיד ביחד עם עוד מישהו, שהחתימה של זה שמת היא חתימה כשרה. יש לו כאן כוח של שלושת רבעי חלקים בקיום של השטר הזה. זה לא על פי שניים עדים יקום דבר. אין כאן שתי כוחות בצורה שווה, אלא אחד מהם יש כוח יותר. ואם כן, עתו להחלופי בקיום שטרות דעלמא, יבואו להחליף בקיום שטרות אחרות, וכנפיק נחיר ריבה דממונה, יצא שלם פחות רבע, דיינו יצא שלושת רבעי בשטרות של ממון, אפום עד אחד צעדה על פי עד אחד. שמקיים את החתימה של עצמו, ומצטרף עם עוד אחד, לקיים את החתימה של השני שמת. אותו דבר כאן לעניין גט, כשאותו שליח אומר בפניי נכתב. ולעניין החתימות הוא אומר בפניי נחתם חציו, ומה לגבי החצי השני, החתימה השנייה, בוא תצרף אליי עוד מישהו שיעיד על החתימה השנייה, נמצא אם כן, ששלושת רבעי מהגט מקוים על פיו, ועוד רבע על פי השני. ואם יתירו בגט, יבואו להתיר גם בשאר שטרות. ובשאר שטרות זה אסור, לכן גם בגט תקנו שזה יעשו. אם כן נמצא, דעת רבה, שכשהשליח אומר בפניי נחתם חציו, מה לגבי החצי השני? גם על החצי השני הוא אומר בפניי נחתם, רק הוא מצרף לחצי השני עוד עד, ואז זה יהיה פסול. מתקיף לרבשי. מה אתה אומר פה? שבגלל שהוא הוסיף, הוא גורע? מי כמידי, וכי יש דבר כזה, דאילו מסיק לאי הוא לכולי דיבורה. אם הוא היה משלים את כל דיבורו, הוא הרי יודע ששתי החתימות היו לפניו, הוא הרי מעיד על שתי החתימות. אומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. רק מה? לחתימה השנייה הוא רוצה לצרף מישהו. אז היה קשר, אם הוא היה אומר בלי לצרף מישהו, בפניי נחתם כולו, זה היה קשר. אם היה אומר ידעתי על החתימה השנייה, זה היה קשר. השתא דאיק אחד בעדי פסול, מה? בגלל שעכשיו הוא רוצה לצרף אליו עוד אחד, שזה בעצם קישוט. זה בכלל לא בשביל הנאמנות של החתימות, כי הרי הייתה סומך עליו גם לבד. בשביל זה אמור להיות פסול? אלא אמר רבשי, לכאורה נראה שדעתו של רבשי, שבמקרה כזה זה יהיה קשר. רק הוא יש לו דעה שלישית. אפילו אם אותו שליח בא ומספר, תשמעו רבותיי, אתם יודעים למה בפניי נחתם רק חציו? כי את החצי השני אני בעצמי חתמתי. זה היה סיפור מאוד מאוד מיוחד. יש לי חלק מאוד גדול בגט הזה, הוא אומר. מה היה? בזמן שהמגרש בא לכתוב את הגט, אני בדרכי הייתי לארץ ישראל, הכל מעלים לארץ ישראל, אמרו לי בוא, תהיה אתה מהעדים שחותמים על הגט. חתמתי, והיה עוד אחד שחתם, ולקחתי את הגט, אני מביא את זה, בפניי נכתב ובפניי נחתם חציו, כי את החצי השני אני בעצמי חתמתי. בכל זאת זה פסול. מה הייתה מה? התשובה. אתה רוצה להעיד על החתימה הזאת שהיא קשרה? אתה יכול. על החתימה של עצמך, אתה יכול להגיד, זה החתימה שלי. אפילו אם זה היה סתם שטר, היית נאמן להגיד את זה. למה נאמן לומר, זה חתימת כתב ידי. אתה רוצה ללכת על קיום שטרות רגיל? אז שתי החתימות צריכים להיות בקיום שטרות רגיל. תביא עכשיו את החותם השני שיבוא גם לארץ ישראל. פה תזכה אותו במצוות יישוב ארץ ישראל. תעלה גם את החותם השני. או כולו, שתי החתימות בקיום הגט. או, אתה רוצה להגיד, רגע, למה להעלות אותו? הרי חכמים תקנו שהשליח יכול לומר בפניי נחתם. גם אם אתה לא מעלה את שתי העדים. בסדר, אז שתי החתימות תעשה בתקנת חכמים. כולו בתקנת חכמים. החכמים האמינו לו כמו שני עדים. אבל לא שיאמר על חתימה אחת כמו תקנת חכמים שהוא נאמן לומר בפניי נחתם, ועל החתימה השנייה הוא יאמר אני הוא העד השני שחתם על השטר. נמצא אם כן לעניין החתימה השנייה. כשאדם אומר בפניי נחתם חציו, לעניין החתימה השנייה, מתי אנחנו אומרים שזה יהיה פסול, יש שלוש דעות. דעה ראשונה, דעת רב חסדא, כשיש שני עדים שמעידים על החתימה השנייה זה פסול. דעה השנייה זה דעת רבה, כשאותו שליח ביחד עם עד אחד מעידים על החתימה השנייה זה יהיה פסול. ודעת רב אשי, כשיש השליח עצמו מעיד על החתימה השנייה, שהוא בעצמו חתם אותה, שהוא מעיד שהוא בעצמו חתם אותה, זה יהיה פסול. מביא הגמרא מהמשנה שלנו, תנן. כמו שאמרנו, המשנה שלנו מדברת, כשאחד אומר בפניי נכתב, ולעניין החתימות, הוא לא אומר בפניי נחתם. ישנם שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, הוא אומר אבל לא בפניי נחתם. אפשרות שנייה, הוא אומר בפניי נחתם חציו. אפשרות שלישית, מישהו אחר אומר בפניי נחתם. ובכל המקרים זה פסול. תנן, המקרה השני, בפניי נכתב כולו, בפניי נחתם חציו. הוא מעיד על עד אחד, פסול. עכשיו, נתבונן, כשהוא אומר עד אחד נכתב, כשבפניי נחתם, מדייק את הגמרא, כשהוא אומר, בפניי נחתם חציו. מה עם החצי השני? גם כשיש עדים על החצי השני, זה גם יהיה פסול? היחידמי. אידך חציו היחידמי. אי לימה, אם תאמר, דלקה דקמסידה לאיקלל, אף אחד לא מעיד על החתימה השנייה, אז אין כאן שום חידוש בזה שזה פסול. אשתה, אם אחד אומר בפניי נכתב, ואחד אומר בפניי נחתם, שתי החתימות. דאי כמסידה כולה כתיבה, עד אחד מעיד על כתיבת כל הגט, ואי כמסידה כולה חתימה, ועד אחד מעיד על שתי החתימות, במקרה השלישי אומרת המשנה שזה יהיה פסול. כן, הרי המקרה הראשון, כשהוא אומר, לא בפניי נחתם, המקרה השני בפניי נחתם חציו, והמקרה השלישי שעד אחר אומר בפניי נחתם. אתה אומר שזה פסול. אז כשמעידים רק על חציו, מבעיה, וכי צריך לומר שזה פסול? אם, אין, אם בכלל אין אף אחד שמעיד על החצי השני, פשיטה שזה פסול. אלא, חייב להיות שזה שיש כאן ייתור, דבר שהוא לכאורה מיותר, זה לכאורה פשוט, גם אם לא היו כותבים את זה, לכאורה זה בא לחדש משהו, שנדייק פה משהו. כותב רש"י, כשיש ייתור, זה מיותר בשביל ללמוד מזה משהו. אבל ברגע שאתה לומד מזה משהו, זה כבר לא מיותר. עכשיו, אין סברה לומר שצריך ללמוד מזה משהו חידוש מאוד מאוד גדול. אלא עצם זה שכבר למדתי מזה את החידוש הקטן, אז כבר זה לא מיותר, אז כבר זה לא בא בשביל החידוש היותר גדול. ואם כן, נמצא שהחידוש היותר גדול הוא לא נכון. כי אם המשנה לא כותבת אותו, כנראה שהוא פשוט לא נכון. ונסביר את זה על פי המשך ההסבר. אלא, המשנה מתכוונת בעיתור הזה לרבות מקרה נוסף. שגם אם יש מישהו שמעיד על החתימה השנייה, בכל זאת הגט פסול. או כדבריו של רבא, שהוא אומר בפניי נחתם חציו, ולגבי החצי השני, זה גם בפניו, רק הוא רוצה להעיד ביחד עם עוד מישהו, וזה יהיה פסול. או כמו דבריו של רבשי, שהוא עצמו השליח אומר שהוא חתם, וזה יהיה פסול, כי הוא לא נאמן. אבל הוא להפוק עם מדי רב חיסדה. זה בא להוציא מדבריו של רב חיסדה, שהוא בא להגיד חידוש עוד יותר גדול, שאפילו אם יש שני עדים על החתימה השנייה, בכל זאת זה יהיה פסול. ואולי נוסיף, כמו שכבר אמרנו, ההסבר של רש"י, כשיש ייתור, משהו מיותר במשנה, זה בא לחדש משהו. וברגע שחידשת משהו קטן, אז זהו, זה כבר מה שהמשנה באה לחדש. תפסת מרובה, לא תפסת, היא לא באה לחדש משהו יותר גדול. אז אם כן, החידוש היותר גדול הוא פשוט, זה חידוש להגיד דבר כזה, אז אל תגיד. כי אין לך שום מקור מאיפה ללמוד את זה, את החידוש הגדול הזה. להגיד שאפילו שיש שני עדים על החתימה השנייה זה פסול, התורה נותנת נאמנות מוחלטת לשני עדים, למה שזה יהיה פסול? מה לומר, או כולו בקיום, או כולו בתקנת חכמים, מה שרצה עיתון רב חיסדה? למה באמת? יש כאן שני עדים, למה לא תאמין להם? רש"י מוסיף, אז אם אתה רוצה ללמוד את החידוש הכי קטן, אז אולי תלמד רק את החידוש של רבשי. רק כשהוא עצמו בא להגיד, אני השני. אנחנו לא מאמינים לך. אתה לא יכול פה לעשות, על חתימה אחת להגיד אני שליח ואני אומר בפניי נחתם, ועל חתימה השנייה להגיד זה אני שחתמתי. וזה החידוש. החידוש הכי קטן. אבל את החידוש היותר גדול, אולי נאמר שחידוש של רבא הוא חידוש עוד יותר גדול. שאף על פי שאותו שליח אומר, לפניי נחתם, שתי החתימות נחתמו בפניי. רק מה? על החתימה השנייה הוא החליט להוסיף עוד מישהו שיבוא להעיד. מה זה יהיה פסול? זה חידוש הרבה יותר גדול. אז אולי את החידוש הזה לא נאמר. מבאר רש"י שזה לא חידוש יותר גדול. למה? כי הסיבה שבאמת זה יהיה פסול, כי גם בשאר שטרות זה יהיה פסול. כי זה, התורה מחדשת, על פי שניים עדים יקום דבר לעניין שטר שטרות, כמו שאנחנו הסברנו מקודם לעניין שלושה חלקים וחלק אחד, שכשיש כאן אפילו שטר שאחד ילווה כסף לשני והשני נתן לו שטר והוא בא לתבוע ממנו את החוב, אז הוא אומר לו זה מזויף, ובאים לקיים את החתימות, ואחד אומר זה החתימה שלי, ומה עם השני? הוא אומר לו הוא מת. אז אומר בסדר, אני זוכר שהוא חתם, אני מעיד שהחתימה הזאת קשרה, ובואו תצרפו אליי עוד אחד. אמרנו שזה פסול, כי התורה אומרת על פי שניים עדים, שכל אחד מהעדים הכוח שלו שווה, יקום דבר, וכאן יש אחד מהם שיש לו שלושה חלקים, שני חלקים שלו, ומשני החלקים של השני, הוא גם כן לוקח חלק אחד, ורק חלק הרביעי נשאר לעד נוסף, אי אפשר לקיים שטר בצורה כזאת, אז גם כאן, הוא לא יכול לומר על חתימה אחת, פה בפניי נחתם, חציו, החצי הזה רק אני לבד מקיים, ואת החצי השני, את החתימה השנייה אני רוצה לקיים ביחד עם עוד מישהו אחר. אז לכן זה לא חידוש יותר גדול, אבל החידוש של הרב חיסדא, שני עדים! זה כמו שאנחנו רואים את זה, התורה נותנת ממש נאמנות לשני עדים, זה כאילו שאנחנו רואים בפועל את המעשה, כשאנחנו מקבלים עדות כזאת. לומר שהם לא יהיו נאמנים, זה חידוש גדול, מאיפה אתה לוקח כזה חידוש? אם המשנה הייתה רוצה לחדש את זה, הייתה כותבת את זה מפורש. אמר לך רב חיסדא, אתה רוצה לומר שיש כאן ייתור במשנה, ולכן צריך ללמוד איזשהו חידוש, אפילו חידוש קל, כדי שזה לא יהיה מיותר, זה לא נכון. אין כאן שום דבר מיותר במשנה. אלא המשנה כאן נכתבה בצורה שהרבה משניות כתובות, שמביאים חידוש אחד קטן, ואומרים לא רק החידוש הזה, אלא אף זה אפילו חידוש יותר גדול, ולא רק החידוש יותר גדול, אלא חידוש עוד יותר גדול. יש כזה סוג של סדר של משניות שכתובות בצורה כזאת. ואני אוכיח לך שהמשנה הזאת גם כתובה בצורה הזאת. כי הוא לתאמיך, לפי שיטתך, שהייתור שלכאורה מיותר במשנה בא ללמד חידוש, ולכן אתה אומר בוא תלמד את החידוש הקטן, כי אתה לא יכול לקחת את החידוש הגדול, כי תפסת מרובה לא תפסת, וברגע שלמדת את החידוש הקטן כבר זה לא מיותר. אז תסביר לי אם כן, את המקרה הראשון, בפניי נכתב, אבל לא בפניי נחתם. למה לי? מה צריכים לכתוב שזה פסול? אם כשנחתם חצי בפניו, בפניי נחתם חצי, אתה אומר שזה פסול, ודאי שכשלא נחתם בכלל בפניו, ודאי שזה פסול. ומה תחדש מזה? אלא על כורכך שהיתורים האלה כאן הם לא בשביל לחדש חידוש, אלא המשנה מלמדת כל דין בפני עצמו, ודרך התנא לכתוב דין פשוט, ואחר כך הוא כותב חידוש גדול יותר. לא זו אף זו קטני. לא זו בלבד. כשהוא אומר, בפניי נכתב, אבל לא בפניי נחתם. אני לא מעיד בכלל על החתימות. זה פסול. פשוט שזה פסול. אבל לא רק זה. אלא אף זה, גם כשהוא אומר בפניי נחתם חציו, המקרה השני במשנה, שעל חתימה אחת הוא כן מקיים, על חתימה אחת הוא כן מעיד, בכל זאת זה יהיה פסול, שזה חידוש עוד יותר גדול, אף זו. אך נעמי, גם המקרה השלישי, מה שהמשנה כותבת את המקרה השני בפניי נחתם, חציו, זה לא בשביל ללמד אותנו חידוש, אלא כדי ללמד אותנו מה שכתוב כאן. שאם אין על החתימה השנייה עדות בפניי נחתם, זה פסול. אף על פי שאפשר ללמוד את זה מהמקרה השלישי, שאחד אומר בפניי נכתב, ומישהו אחר אומר בפניי נחתם, זה פסול. כל שכן, כשרק על אחד מהם אומרים, רק על חתימה אחת מהם מעידים, ודאי שזה פסול. גם כאן תאמר לא זו אף זו קטני, לא רק כשעל החתימה השנייה אין עדות בכלל זה פסול, אלא אפילו כשאחד מעיד על כתיבת הגט ואחד אחר מעיד על החתימות, זה גם כן פסול. זאת אומרת שהמשנה הזאת נכתבה בצורה כזאת שקודם מביאים את החידוש הקטן, שאין בכלל עדות על החתימות, זה פסול כמובן. אחר כך מביאים חידוש קצת יותר גדול, שאם יש עדות על חתימה אחת, אבל על החתימה השנייה אין עדות, זה גם כן פסול. אחר כך מביאים את החידוש העוד יותר גדול, שאפילו שיש עדות על שתי החתימות, מכיוון שזה לא אותו אחד שאמר בפניי נכתב, אלא זה מישהו אחר שאומר בפניי נחתם, גם אז, אף על פי שיש כאן עדות, זה יהיה פסול. אבל באמת, כשיש לך שליח שמביא גט מחוץ לארץ, הוא אומר בפניי נכתב, שואלים אותו מה לגבי החתימות, הוא אומר על חתימה אחת אני יכול לומר לכם בפניי נכתם, חציו, חתימה אחת, החצי השני יש שני עדים גמורים שמעידים, ובכל קיום משטר זה אמור להיות בסדר שיש שניים שמעידים, אבל כאן, מכיוון שאתה בא לצרף חתימה אחת בתקנת חכמים, שהשליח נאמן לומר בפניי נחתם, וחתימה אחת על פי קיום שמגיעים שני עדים ומעידים שהחתימה הזאת נכונה, אי אפשר לצרף שני דברים יחד, גם תקנת חכמים וגם קיום שטר. מעין זה אומר רב חיסדא גם בהלכות שבת, תורה אוסרת לעשות מלאכה בשבת. מה זה נקרא מלאכה? דורשים במסכת שבת, בדרשה מהפסוק, שמלאכות שנעשו, מלאכות חשובות לצורך הקמת המשכן, אסורות בשבת. אחת המלאכות, הוצאה של חפץ, ממקום שמוגדר רשות היחיד, כמו בתוך בית, למקום שמוגדר רשות הרבים, כמו כביש רחב של רשות הרבים. אדם שלוקח חפץ, עוקר אותו מרשות היחיד, ומניח אותו ברשות הרבים, אם זה בשוגג חייב חטאת. איך אתה מגדיר מקום כרשות היחיד? אם זה שטח רחב 4 טפחים על 4 טפחים, מוקף מחיצות בגובה 10 טפחים. אם זה לא מוקף מחיצות, אלא זה בור כזה, עמוק, 10 טפחים. אתה מודד את העומק של הבור, זה 10 טפחים. זה כמו מחיצות, זה גם נקרא רשות היחיד. אם יש לך בתוך העומק של הבור, רוחב 4 על 4 טפחים, גובה של התפנות של הבור, 10 טפחים, זה רשות היחיד. אומר רב חיסדא, אבל זה צריך להיות או מה שהוא קורא כאן, גידוד, עומק של בור, קירות של עומק של בור, או דופן, שהוא דופן משני צדדים. קיר. אבל אם יש לך עומק של בור, שהוא קורא לזה גידוד, חריץ, עמוק 5 טפחים, ומחיצה גבוהה 5 טפחים, דהיינו, העומק של הבור זה רק 5 טפחים. רק שעשו מסביב מין גדר כזאת, שילדים לא יפלו לתוך הבור, עוד 5 טפחים, לפי רב חיסדא, אין מצטרפים. זה לא נקרא רשות היחיד. אתה לא מצרף את הקיר עם עומק הבור לגובה 10 טפחים. עד שיהיה או כולו 10 טפחים במחיצה, או כולו 10 טפחים בעומק הבור, גידוד. אבל מריימר לא מסכים. הוא חולק, דרש מריימר. ברגע שיש לך קיר של 10 טפחים, גם אם אתה מצרף גידוד 5 ומחיצה 5, מצטרפים. וככה הלכה באמת, הלכת המצטרפים. עד כאן דף ט"ו.